טוב, אז אנחנו דיברנו על הבחנה בין רוב דאיתא קמן ורוב דלאיתא קמן, ועל מהלך הגמרא שמה, מסקנת הגמרא, מהלך הגמרא, דיברנו על השאלה איזה רוב עדיף על איזה רוב אחר, צדדים לכאן ולכאן. בשיעור הקודם סיימתי בהסבר למה, כן, קושיית רב שמעון שקופ, למה רוב בבית דין נחשב רוב דאיתא קמן, בפרט לפי החינוך, שהחינוך מבין ש, 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 שרוב בבית דין, זאת אומרת הולכים אחרי הרוב בבית דין, בגלל שברוב המקרים הרוב צודק. דיברנו על זה שבעצם כשחושבים על זה כך, אז מדובר ברוב דלאיתא קמן, לא ברוב דאיתא קמן. כי אנחנו לא מסתכלים על שלושת הדיינים שבפנינו ושואלים את עצמנו, לא יודע, מישהו מהם פרש ואני שואל האם הוא שייך לשניים או לאחד. זה היה רוב דאיתא קמן קלאסי, כמו חתיכת בשר שפרשה. אבל שם אני שואל מה הדין הנכון. אז מה אכפת לי שיש לפניי שלושה דיינים ששניים אומרים כך ואחד אומר כך. אז למה זה רוב דאיתא קמן? לכאורה הרוב שבו מדובר מתייחס לקבוצת כל ההתדיינויות או כל ההרכבים בבתי הדין שהיו מחלוקות ביניהם ששניים נגד אחד, נגיד בתי דין של שלושה, ששניים נגד אחד, וההנחה היא שברוב המקרים האלה הצדק היה עם השניים ולא עם האחד. ואז אני אומר, גם במקרה שבפנינו, שיש פה שני דיינים מול אחד, כנראה שהשניים הם הצודקים ולא האחד. כך מסביר את זה החינוך. אבל זה כמובן רוב דלאיתא קמן, לא רוב דאיתא קמן. הכללה וכל הדברים האלה. אז הסברתי שם, אמרתי שזה לא נכון, זו טעות, זה אשליה. בגלל שרוב דאיתא קמן, וכאן נכנס בדיוק הניואנס שעליו עמדתי קודם, שרוב דלאיתא קמן זה רוב שנוצר על ידי הכללה ממדגם. וזה נכון, זה גם חוקי טבע וכולי, אבל המהות היא לא שזה חוקי טבע, אלא המהות היא שזאת הכללה ממדגם. בדרך כלל חוקי טבע אנחנו מגיעים אליהם על ידי הכללה ממדגם, כך עובד מדע. אבל בעצם זאת ההגדרה של רוב דלאיתא קמן. ואז מה? כשאנחנו מסתכלים על איך נוצר הרוב שמתאר החינוך, הרוב הזה שאומר שברוב ההרכבים שהיו מחלוקת בין שניים לשני דיינים לדיין אחד, אז השניים צדקו ולא האחד, הרוב הזה לא נוצר על ידי הכללה ממדגם. כי אין לנו שום דרך לקחת מדגם, אני לא יודע, של 50 מקרים שאותם פגשנו, נגיד לצורך הדיון, לבדוק ב-50 מקרים האלה, בכמה מתוכם השניים צדקו ובכמה מתוכם האחד צדק. כך היינו אמורים לעשות. ואז היינו מגיעים למסקנה, נגיד, שב-30 מתוך ה-50 השניים צדקו, ואז אני אומר, טוב, אז גם באופן כללי אני מניח בכל המקרים בעולם, בדרך כלל השניים צודקים ולא האחד, ובפרט גם המקרה שעליו אני דן, המקרה שבפניי. אבל זה לא נעשה כך, כי אין לי שום דרך לקחת 50 מקרים ולדעת בכמה מתוכם השניים צדקו ובכמה האחד צדק. כי אין לי שום דרך להגיע לתשובה הנכונה, אלא דרך הראיות שהוצגו בפני בית דין. אין לי דרך בלתי תלויה לבדוק מהי ההכרעה הנכונה. ולכן אני לא יכול לדעת איך מתפלגת ההצלחה של השניים במדגם. ממילא אין לי פה מה לעשות הכללה. אלא מה? הטענה שלי זה שמדובר בסברה. הסברה אומרת שאם הדיינים הם פחות או יותר באותה רמה, כמו שאומר החינוך, אז ברגע שיש שניים נגד אחד, הסברה אומרת שרוב הסיכויים שהשניים צודקים, ולא האחד. אבל זאת סברה, זה לא הכללה ממדגם. ואם זה כך, אז זה באמת רוב דאיתא קמן. כי מה קורה ברוב דאיתא קמן? ואז אמרתי שבחתיכת בשר שפרשה, מאחת מתוך 10 חנויות, 9 קשרות, אחת טריפה, מצאתי חתיכת בשר בשוק. והיא, כן, דלתות העיר נעולות, זאת אומרת, היא פרשה מתוך ה-10 חנויות האלה, ואני שואל האם היא פרשה מה-9 או מה-1. אז הטענה היא שיש רוב דאיתא קמן, אנחנו מניחים שהיא פרשה מה-9. עכשיו, גם הדבר הזה הוא לא הכללה ממדגם. הוא לא הכללה ממדגם כי אין לנו שום דרך לעשות ניסוי על מדגם ולבדוק מה ההתפלגות של התוצאות. איך נעשה את הניסוי? נגיד לבני אדם לאבד חתיכות בשר כשאנחנו יודעים מאיזה חנות נלקחה כל חתיכת בשר כזאת, ואז לראות כמה מתוך החתיכות העובדות שייכות לחנויות הכשרות וכמה לא. אתם מבינים שאי אפשר לעשות ניסוי כזה.
למה לא?
איך תעשה? מה, אתה תורה לאנשים לעבד חתיכות בשר?
לא יודע,
איך
תעשה מחקר
תעשה את זה?
מדעי, תבדוק DNA ותראה שזה...
מה זה DNA? לא הבנתי. איך
תבדוק...
אתה
לא מבין, אתה לא
יכול,
יכול לדעת.
אתה יכול לייצר ניסוי באופן מלאכותי אם אתה תכניס חתיכות בשר מסומנות לתוך כל חנות, אבל מסומנות באופן כזה שהאנשים עצמם לא מבחינים בזה. אולי בבדיקה מעבדתית אפשר למצוא. כן, ברמה התיאורטית הזאת יכול להיות שאפשר לעשות ניסוי כזה, אם כי גם שם כמה חתיכות יאבדו וכמה מצאת וכמה איך תבדוק, אבל נגיד שאולי אפשר לעשות ניסוי כזה. אבל אתה מבין שהרוב שמחליטים, הרוב שאותו החליטו חז"ל, שהחתיכה שבפנינו באה מחנויות הרוב, לא מבוסס על ניסוי כזה, כי אף פעם מעולם אף אחד לא עשה ניסוי כזה. לכן זאת לא הכללה ממדגם, גם אם תיאורטית אפשר היה לעשות ניסוי כזה,
אבל
די מספק.
למה צריך מדגם אם הסטטיסטיקה היא ברורה?
זאת אומרת, איזה סטטיסטיקה ברורה פה?
שברור שאם יש 10 חנויות ועבדו 100 חתיכות בשר, אז רוב הסיכויים שהם יבואו מה-9 ולא מה-1.
למה, איך אתה, מאיפה אתה יוצא להוציא את זה?
הרב לא מכיר את החוק הסטטיסטי הזה.
אין חוק סטטיסטי כזה, אם היה, הייתי מכיר, אני מניח, אבל אין.
הבנתי. יש 9 חנויות זהות, אותם אין שום מאפיינים שמייחדים את...
אתה מניח הנחה מסברה. שהסיכוי לאבד מכל חנות הוא אותו סיכוי, נכון? זה מה שאתה מניח. אולי האנשים שקונים בחנות מסוימת, השקיות שניתנות בחנות ההיא הן אחרות, כל מיני דברים. אתה אומר, בהיעדר ידע, אני מניח שאין הבדל בין החנויות, אוקיי? ההנחה הזאת, זאת אותה סברה אפריורית שעליה אני מדבר. אבל הסברה הזאת היא באותה מידה גם לגבי דיינים. גם שם אותו היגיון אומר שאם יש לי שני דיינים שהם שווים בחוכמתם לשלישי, והשניים אומרים שראובן חייב ואחד אומר שראובן פטור, אותו היגיון, תקרא לו היגיון הסתברותי, אבל לא משנה איך שתקרא לו, אותו היגיון אומר שהרוב צודק. במובן הזה, החנויות והדיינים באמת דומים, נכון? אבל הם דומים למרות שזאת לא הכללה ממדגם, אלא זאת סברה. עכשיו אתה אומר לי, למה צריך הכללה ממדגם כשיש סברה? הנה חינם, באמת לא צריך. גם רוב דאיתא כמאן הוא רוב שאנחנו נסמכים עליו, אתה צודק, למרות שהוא לא הכללה ממדגם, אבל עדיין זה רוב בעל אופי שונה מאשר רוב דלייתא כמאן, שהוא מבוסס על הכללה ממדגם. זאת הטענה. הטענה היא לא שלא נלך שם אחרי הרוב במקרים האלה. הטענה היא שההליכה אחר הרוב במקרים האלה נובעת משורש אחר, מתוך שיקול אחר, מאשר השיקול המדעי של הכללה ממדגם. וכיוון שזה שני סוגי רוב, ודיברנו מי יותר חזק ומי פחות חזק, לכן אי אפשר ללמוד את האחד מהשני. ונכון, הולכים אחרי שניהם. זאת הסברה שאתה אמרת, ואני מניח שרוב האנשים יסכימו שבהיעדר מידע אחר, זה מה שאני אניח. אבל אני אניח את זה כי זה היגיון, זה לא הכללה ממדגם. ולכן זה רוב בעלפי שונה.
אף לא מרגיש שבדין זה קצת שונה. למשל, בוא נניח שאני היחיד שחולק על כל ה-70 דיינים או שני דיינים האחרים, או 22 דיינים האחרים, ושמעתי אותם, אני יודע שיש להם אותו IQ ואותו ידע מוחלט בתורה, והם אומרים זכאי, ואני משוכנע שחייב. אבל אני יודע את הסברה של הרב, אני מאמין בה, תומך בה, ואני אומר, אני לא יכול להגיד עכשיו, אין היגיון סברתי שאני אגיד שאני חולק עליהם.
לא הבנתי את
אז
השאלה.
איך אפשר להתייחס לזה? אבל אנחנו לא מצפים שאדם... אם יש... איך אפשר בכלל להגיד באופן שיש סברה אפריורית שהרוב צודק? לא, בבני אדם אני לא כל כך מבין את זה, זה לא כל כך אינטואיטיבי.
אז
לא
אני...
כל כך אינטואיטיבי, יכול להיות שתמיד יש... ניוטון לא חשב כמו כולם, עד עכשיו חשבו משהו, והוא חשב משהו אחר.
ניוטון לא חשב כמו כולם, אבל זה כולם לא חשבו כמו ניוטון. זאת אומרת, הם לא חשבו על הסוגיה. אם הם היו חושבים על הסוגיה ואומרים אחרת מניוטון, והיית מוצא שם כמה בכישרון שהיה לניוטון, מה שאני מאוד בספק, אם היית מוצא כמה כאלה, הנה חינמי, היית צודק, באמת לא הייתי מאמין לו. אלא אם כן הייתי בודק את זה אמפירית. אבל זה לא המצב שם.
ואני יכול להביא לרב דוגמה, סתם דוגמה. כשהייתי בקורונה, הצלחתי אז, הייתה לי דעה הפוכה מההתנהלות של הממשלה לרדוף אחרי ילדים וצעירים כשהסיכון פחות משפעת. תשקיעו בגורמי הסיכון. והצלחתי אז להיפגש עם שר הבריאות, יורי אדלשטיין. ישב חצי שעה, הסבירתי לו את התיאוריה שלי, באמת בסבלנות. ואז הוא שאל אותי כמה שאלות, אמר לי, מאוד מרשים, דוקטור ברגר מאוד מרשים, אבל יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, כל העולם חושב אחרת ממך. אף אחד לא חושב מה שאתה מציע, לא הייתי לבד, היה קבוצת מדענים, מודל זה, אבל מיעוט קטן מאוד. אמרתי לו, מר אדלשטיין, אני יודע שאתה חוזר בתשובה, ואני יודע שאתה גם היית דיסידנט, מתנגד משטר. אברהם אבינו חשב על איזה מונותאיזם, לא חשוב מה המשמעות, אבל הוא ראה סביבו עובדי אלילים. אני צריך לעשות את החשבון שאתה שואל. אתה גם לא חשבת כמו כולם, אתה חשבת אחרת מכל המאות מיליוני, יודע כמה, 140 מיליון רוסים.
הטענה הזאת היא לא טענה. היא לא טענה בגלל שיולי אדלשטיין אין לו כאן, הוא הרגיש לפחות שאין לו את הכלים לבדוק את זה באמת. ולכן הוא אומר, טוב, אין לי ברירה אלא ללכת אחרי רוב הדעות של האנשים שמתמצים. אז אתה לא יכול
לא,
להגיד
לא.
לו שהוא היה דיסידנט, זה אומר שהוא גם צריך לשמוע לך למרות שאתה במיעוט. הוא היה דיסידנט כי הוא ידע כמו המשטר,
לא, לא.
הוא היה חכם כמוהם, והוא
לא,
חשב
לא
אחרת
ציפיתי.
מהם.
לא, לא ציפיתי שהוא יפסול, כבר שאני צודק, אבל לא שיפסול את זה אפריורית, כי הרוב לא חושב כמוך.
לא, מה זה אפריורית? הוא אומר,
אמרתי
אני
לו,
לא
מר
יכול לנהוג
אדלשטיין.
ככה, כי זה דעת, מיעוט.
הוא רק שמע את הדעה, עוד לא בדק אותה. אמרתי לו, עכשיו בשעה, זה היום רביעי, 3:30 אחרי הצהריים. אמרתי לו, עכשיו בהולנד אומרים מה שאתה אומרים שאת הטיעון שהרב אומר, שמר אדלשטיין אומר, כן. בבלגיה אומרים, בכל ארץ אומרים, אז מי חשב לבד? אתה מגלה שאף אחד לא חשב לבד. כי כולם היה
אבל עוד
איזשהו...
פעם, אתה פועל במישור הלא רלוונטי. מה אתה מצפה שיעשה שר בריאות כשיש לפניו נגיד 100 מומחים שמתוכם 5 אומרים ככה ו95 אומרים אחרת, והוא ההנחה שלו זה שאין לו את הכלים לבדוק מי צודק.
לא, זה הנחה לא נכונה, אני לא ציפיתי שיסכים איתי חלילה, ברור, זה חסר אחריות,
מה?
שיקח את זה ברצינות, יציג את זה לסיור מוחות, אבל מה שאני אז הרגשתי, אני הרגשתי, האמת, לא,
זה
מה
אני
שאני
לא
אז
יודע, אבל
הרגשתי,
ברמה העקרונית, אני לא הולך לדון עכשיו אם הוא צדק או לא, אבל אני אומר, עצם העובדה שהוא לא קיבל את הטענה, אם אתה מסכים, אז אין לנו ויכוח.
לא ציפיתי
לבדוק את זה
שיקבל.
ברצינות, הנה חינמי, שיבדוק. אני
הוא לא
לא
יכול
יודע
היה
מה יצא
לבדוק,
הזמן
הוא לא יכול היה, לא, זה לא היה הבעיה. מה שהטריד אותי, כל המאבק שלי אז בקורונה היה, כי הרגשתי שנתניהו, ונודע לי ממקורות פנימיים שנתניהו מונע את זה, זה התאים לו, השעות חירום הזו הייתה תפורה עליו. ולכן הוא איתי, אמרו לי את זה מקורות במשרד הבריאות. ולכן הוא לא יכול היה לשקול את מה שאני אומר, כי הרגשתי, הוא אמר.
אני לא בטוח, אבל סתם, למה אני מחייך תוך כדי שאתה מדבר? כי נזכרתי שיולי אדלשטיין אתמול אמר שהרוב קובע, אבל לא תמיד הרוב צודק. יש לו איזה משפט כזה, זאת אומרת, נכון שהרוב קובע, אבל לפעמים המיעוט הוא הצודק.
אז אולי משהו קלקל.
זה אתמול על הוועדת
כן,
חוץ
כן, כן,
וביטחון,
כן,
הוא אמר
כן,
את זה. אז זה
נכון.
ממש, ממש נוגע לדיון שלנו כאן. טוב, בכל אופן, אז אני חוזר לענייננו. אז הטענה בעצם זה שיש שני סוגי רוב, אחד מהם מבוסס על הכללה ממדגם, זה רוב דלאיתא קמן, ויש רוב שמבוסס על סברה אפריורית, וזה רוב דאיתא קמן, וזה שני רובים שאנחנו הולכים אחרי שניהם, אבל עדיין הם שני רובים בעלי אופי שונה, ולכן הגמרא לא לומדת את הרוב דלאיתא קמן מהרוב דאיתא קמן, כי זה שני רובים שונים, ודיברנו על הרמב״ם שאומר שההיררכיה היא הפוכה, ולא לחזור לזה כאן. עכשיו אני רוצה רק לחזור לרב שמעון שקופ, שקראנו אותו, שהתחלתי לקרוא אותו בפעם הקודמת, כי יש לו שם גם איזשהו הסבר מעניין, לא חושב שהוא מתכוון למה שאני אומר, אבל זה לא כל כך רחוק. אז קודם כל אני אזכיר לכם שקראנו אותו בעוד ד', ושם הוא אמר שרוב דאיתא קמן הוא לא ברור. למה הוא לא ברור? כי הרי כל חנות שאתה תניח שחתיכת הבשר פרשה ממנה, יש 9 חנויות כנגדה, אז לא סביר שהיא פרשה דווקא ממנה. וכיוון שזה נכון לכל אחת מהחנויות, אז לכן בעצם רוב דאיתא קמן הוא לא ברור. זאת הטענה שלו. אמרתי שזה פשוט חוסר הבנה, ברור שזה לא נכון. זאת אומרת, זה רוב דאיתא קמן במובן הזה הוא ברור לגמרי. כי השאלה שאותה אנחנו שואלים זה לא האם זה פרש מחנות א' או ב' או ג' או עד י', אלא האם זה פרש מ9 החנויות הכשרות או מחנות אחת שהתרפה. ולכן, כיוון שכך, אז בהחלט יש פה שיקול סברתי לטובת זה שהוא פרש מ9 החנויות. כן, זה מזכיר לי, תמיד מסתבכים עם הדבר הזה של נגיד שאנחנו מטילים קובייה. מטילים 1,000 פעמים קובייה. יצא לנו בכל ה-1,000 פעמים 5. אוקיי? עכשיו מישהו אומר, בסדר, הסדרה של 1,000 פעמים 5 לא שונה מכל סדרה אחרת של 1, 5, 4, 2, 6, 3, 6, 6, 1, כן, תעשו וקטור של 1,000 תוצאות, כל אחד בין 1 ל-6. אוקיי? סיכוי של כל וקטור כזה זה 1,000 במינוס, סליחה, זה 6 במינוס 1,000, נכון? זאת אומרת, שישית כפול שישית 1,000 פעמים. זה הסיכוי לסדרה נתונה מסוימת. גם הסיכוי ל-1,000 פעמים 5 הוא הסיכוי הזה. אז עכשיו, אם יוצא מהקובייה הזאת 1,000 פעמים 5, האם נכון להסיק שהקובייה הזאת לא הוגנת? או שאולי לא, מה פתאום? התוצאה הזאת היא תוצאה מקרית, כל תוצאה אחרת שהייתה יוצאת גם היא הייתה באותו סיכוי קטן. אז אין שום דבר מיוחד בתוצאה של 1,000 פעמים 5. אז לכן מי שטוען שיש פה משהו מסריח בקובייה הזאת, כן, שהיא קובייה לא הוגנת, מדבר שטויות, לא נכון. אבל זה כן נכון. למה זה כן נכון? למה כל אחד מאיתנו היה ברור לו שאם יוצא 1,000 פעמים 5, אז הקובייה היא לא הוגנת? בגלל שאנחנו לא שואלים מה הסיכוי שיצא 1,000 פעמים 5. צריך להציב זו מול זו שתי אלטרנטיבות. ולא 6 בחזקת 1,000 אלטרנטיבות, כמו שעושים בניסוח הזה. מה שתי אלטרנטיבות? או שיצא 1,000 פעמים 5, או שיצא תוצאה אחרת, שהיא לא מיוחדת. אתם יודעים מה? 1,000 פעמים 6 גם זה מיוחד, 1,000 פעמים 1 זה גם מיוחד, אבל כל התוצאות המעורבבות. זה 6 בחזקת 1,000 פחות מספר בדיד של תוצאות. זה בערך 6 בחזקת 1,000. אוקיי? וכשאני שואל האם יצא 1,000 פעמים 5 או תוצאה אחרת שהיא לא מיוחדת, אז ברור שהסיכוי ל-1,000 פעמים 5 הוא אפסי. והסיכוי לצד השני הוא כמעט 1. כי הצד השני הוא לא 1, 3, 4, 6, 2, 1, 1, 7, 5, 6, 5 וכן הלאה. לא זה מה שעומד ממול, אלא אוסף כל התוצאות המעורבבות, הלא מיוחדות. כך נכון לשאול את השאלה. ברגע שאנחנו שואלים את השאלה הנכונה, אז החישוב הסטטיסטי פתאום נהיה אחר. וזה מה שהרבה מאוד אנשים לא מבינים, שהאופן, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, האופן שבו אנחנו שואלים את השאלה, בעצם הרבה פעמים קובע את התוצאה. והרבה פעמים כשלים בהסתברות הם לא כשלים בחישוב, אלא כשלים בהנחות או באופן שבו שאלנו את השאלה. ברוב המקרים זה ככה. ולכן גם במקרה שלנו, אנחנו לא שואלים מה הסיכוי שיצא מחנות א', ב', ג', עד י'. אנחנו שואלים מה הסיכוי שיצא מא' עד ת', כאופציה אחת, או מה הסיכוי שיצא מי'. זה האופציה השנייה. כאשר זאת ההשוואה, אז ברור שההסתברות הגבוהה יותר זה שיצא מהתשע חנויות ולא מהאחת. עוד פעם, בהנחה שהסיכוי שווה מכל החנויות וכל מה שדיברתי קודם. אז לכן הוא לא צודק בזה שבגלל הטיעון הזה זה לא רוב מברר. אבל כמו שאמרתי קודם, זה נכון, לא יודע אם הרוב הזה הוא מברר או לא, עוד רגע נדבר על זה, אבל זה נכון שהרוב הזה הוא לא הכללה ממדגם, זה לא כמו חוקי טבע. זה כן נכון. במובן הזה זה רוב דאיתא קמן ולא רוב דלתא קמן, וגם דיינים זה ככה. עכשיו, כשהוא בא להסביר למה גם דיינים זה כמו חתיכות בשר, זה באות A. אז הנה, בואו נקרא את זה עכשיו. אז יש לו הסבר מעניין, פורמלי קצת, אבל מעניין. הוא אומר ככה, אלא נראה שהעניין בתשע חנויות הוא כעניין דין הרוב המכריע בדיינים. והוא, דכיוון שהבשר בעל כורחך נפרש מאחת מהעשר חנויות, כל חנות וחנות גורמת דין על הבשר לספק את הדין על הבשר. ונמצא דעל הבשר איקה תשעה צדדים הגורמים צד היתר, וצד אחד הגורם צד איסור. והתורה אמרה אחרי רבים להטות. דכן הוא הדין בדיינים, שאמרה תורה, שהדין היוצא מהרוב עלינו לעשות כן. כמו כן, הדין הנולד מרוב חנויות כנגד המיעוט, הוא דין שעלינו להתנהג כן. אף שבמציאות ליקה כאן ברור כלל. ועל פי זה, על פי כלל זה אמרו בגמרא, דרובה דאיתא קמן ילפינן נקרד אחרי רבים להטות. עד כאן, מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר שהרוב של חתיכת בשר שפרשה מעשר חנויות, זה אותו דבר כמו הדין שנפסק בבית דין עם שלושה דיינים. למה? אז הוא אומר ככה, יש בעצם, זה לא בירור, זאת ההנחה שלו. רוב דאיתא קמן הוא לא בירור, דיברנו על זה קודם. אז מה כן? אז למה בכל זאת? יש פה כלל פורמלי. כלל הלכתי פורמלי שאומר שהולכים אחרי הרוב. מה פירוש? בואו ננסה לתרגם את הכלל הפורמלי. שימו לב, זה לא חישוב סטטיסטי, לפי רב שמעון שקופ, כי אין בזה היגיון, זה לא ברור, אבל הוא מנסה לנסח את הגדר של הכלל הפורמלי. עכשיו, מה הגדר? אז הוא אומר כך, מה קורה בדיינים? בדיינים, נגיד ששני דיינים אומרים שראובן חייב, והדיין השלישי אומר שראובן פטור. עכשיו, אני רוצה לשאול, מה הדין האמיתי? ראובן חייב או פטור? אז יש לי שלושה צדדים. מצד דיין א', ראובן חייב. מצד דיין ב', ראובן חייב. מצד דיין ג', ראובן פטור. וכיוון שכך אני הולך אחרי רוב הצדדים, אני פוסק את הדין, וכל דיין מטיל צד, למה להניח שהדין הוא שראובן חייב או שראובן פטור? זה נקרא צד. עכשיו, לכל דיין מעורר צד. יש שני דיינים שמעוררים צד א', ודיין אחד שמעורר צד ב'. כיוון שלצד א' יש שני דיינים, יש שני צדדים לטובתו, אז הולכים אחרי הרוב. זה מה שכתוב באחרי רבים להטות, בבית דין. הוא אומר, אותו דבר זה בחנויות. למה? כי גם בחנויות חתיכת הבשר פרשה. עכשיו אני שואל את עצמי מאיפה היא יכלה לבוא. יש 10 חנויות. כל אחת מהחנויות מעוררת צד על חתיכת בשר. נכון? חתיכת הבשר הזאת פרשה מחנות א', יכול להיות שהיא פרשה מחנות א', זה הצד שמעורר את חנות א', או מחנות ב', זה הצד שמעורר את חנות ב', וכן הלאה. עכשיו, לטובת הצד שהחתיכה כשרה, יש, האפשרות שהחתיכה כשרה, יש 9 צדדים שמובילים אותי למסקנה שהחתיכה כשרה. ויש צד אחד שמוביל אותי למסקנה שחתיכה טרפה. כיוון שככה אני הולך אחרי רוב הצדדים, ממש כמו בבית דין. אבל זה בדיוק אותו דבר. אבל שימו לב, אותו דבר לא בהיגיון הסטטיסטי, אלא זה אותו דבר בתיאור הפורמלי של מה אומר לי הכלל הפורמלי של רובא דאיתא קמן. שאם אתה מסתכל על השאלה, וכל מקור מטיל עליה צד, כן? אתה מייחס למקור כלשהו, המסקנה אמורה להיות כזאת. המקור ההוא, המסקנה אמורה להיות כזאת. המקור הזה, המסקנה אמורה להיות כזאת. אני מסתכל כמה מקורות יש לכל צד, ולפי רוב הצדדים, זה מה שאני קובע. זה נכון גם בחנויות וגם בדיינים. אבל כמובן, למה אני בכל זאת חושב שזה מעניין מה שהוא אומר כאן? כי קודם כל, הוא צודק במובן הזה, אני לא יודע אם הוא צודק בזה שזה ברור או לא ברור, זה אני אעיר עוד רגע. אבל הוא צודק בעניין הזה, שאין פה הכללה ממדגם. זה לא הסטטיסטיקה באותו מובן שחוק טבע הוא סטטיסטיקה. במובן הזה זה נכון. זה לא ברור באותו מובן שמדע מגיע לחוק טבע. עכשיו, אפשר לדון האם הכלל, מה שהוא קורא כלל פורמלי, גם הוא בעצם יש בו היגיון, הוא כלל מברר, או לא. בסדר, אבל אני חושב שעדיין הייתה לו אינטואיציה טובה בזה שזה באמת לא דומה לרוב דלי תקמן. ברוב דלי תקמן, שימו לב, הוא לא מדבר בשפה של צדדים. תחשבו על הבחורה שעומדת לפני, אני שואל האם היא אילונית. ואני יודע שרוב הנשים בעולם הן לא אילוניות. למה לא תגידו גם שם? יש רוב נשים בעולם, כל אחת מטילה צד על הבחורה שלפניי, ואז אני אומר, הולכים אחרי רוב הצדדים, ממש כמו בביתים או בחנויות. התשובה היא לא נכון. ושברוב דלי תקמן, מה שדיברתי בשיעורים הקודמים, אין תהליך של פרישה. האישה הזאת שבפנינו, היא עוד לא שייכת לא לרוב ולא למיעוט. אין לה עוד סטטוס. המידע שיש לי על קבוצה, על הקבוצה הכללית, לא כולל אותה עצמה, הוא כולל נשים אחרות. ולכן אי אפשר לדבר בשפה של צדדים. שפה של צדדים מתארת רק רוב דאיתא קמן. כי ברוב דאיתא קמן יש הנחה מאוד אינרנטית של פרישה. הדבר שעליו אני מתלבט פרש מאיזשהו מקור. וכל מקור אפשרי כזה מטיל עליו צד. במקום שאין פרישה, אין מקום לתיאור הזה של הצדדים של רב שמעון שקופ. ולכן הוא בעצם כן תופס נכון, אינטואיטיבית, את ההבדל בין רוב דאיתא קמן ורוב דלאיתא קמן. אפשר כמובן להתלבט האם הרוב דאיתא קמן הוא לא ברור או כן ברור. הוא טוען זה לא ברור, זה גזירת הכתוב. פה אני לא נוטה להסכים איתו, כמו ששמואל אמר גם קודם, נדמה לי שאם תשאלו בני אדם רגילים, בהיעדר מידע כרגע, אין לנו מידע על החנויות ועל היחסים ביניהם, תשאלו מה הייתם מניחים. שהחתיכת בשר הזאת כשרה או לא כשרה. אני מניח שרוב הבני אדם הסבירים יגידו לכם שהחתיכה הזאת היא כשרה. זאת אומרת שיש סברה לומר שהחתיכה היא כשרה. זה לא נכון, זה גזירת הכתוב במובן הזה שאין פה סברה. יש פה סברה. ולכן אם היית שואל אותי אם זה כלל מברר, רובא דאיתא קמן, אני חושב שזה כלל מברר. זה כלל מברר. זה נכון שהוא לא כלל מברר באותה צורה כמו הרוב דלייתא קמן. במובן הזה אני חושב שרב שמעון שקופ צודק. אבל אני חושב שהוא לקח את זה רחוק מדי, כשהוא אומר שהכלל הזה בכלל הוא לא כלל מברר. אבל זה נקודה, ההבדל הזה הוא הבדל משמעותי בין שני סוגי הרוב. כי באמת ההיגיון הזה שאומר שהרוב דאיתא קמן מברר לי את המציאות, והוא כלל מברר, אני חושב שהוא כלל מברר. העובדה שאנשים רציונליים משתמשים בו בהקשרים שלא קשורים בכלל להלכה, זה ברור שמשתמשים בו. כן, כל מערכת משפטית נותנת את ההכרעה לדעת הרוב בבית המשפט, למרות שאין להם פסוקים.
איזה מרכיב של פרישה יש בבית דין?
אז אני אומר, יש שם מרכיב של פרישה במובן הזה שכשאני שואל את עצמי מהו הדין הנכון במקרה הזה, אז יש כמה מקורות שמטילים עליו צדדים, כל אחד מהדיינים. והדיינים האלה מטילים צד על החתיכה שפרשה, כל דיין לפי דעתו. אז לא חתיכה שפרשה, כן, הדין. זה אנקדוטה מעניינת, המורדכי בחולין, הוא שואל שאלה אחרת, עוד נדבר על דין קבוע. אבל הוא אומר, למה בכלל הולכים אחרי הרוב בבית דין? הרי הכלל הוא שאם הדבר קבוע במקומו, אז לא הולכים אחר הרוב. כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. למשל חתיכת בשר שנמצאת בתוך חנות, כן? ואני לא יודע מהי החנות הזאת, שם אני לא אלך אחרי הרוב. אני לא אניח שהחתיכה כשרה. זה יהיה ספק, מחצה על מחצה. יש כלל הלכתי כזה בדיני ספקות, שבקבוע לא הולכים אחרי הרוב. דבר שהוא קבוע במקומו. עכשיו הוא אומר, הדיינים הם קבועים במקומם. הם יושבים במושב בית הדין, מה פתאום ללכת אחרי השניים נגד האחד? אז הוא אומר, אבל הדין הוא האמירה, הפסיקה פרשה מהדיינים. הדיינים במקומם, גם החנויות במקומן, אבל חתיכת הבשר פרשה מהחנויות. וכך גם הפסיקת הדין, הפסיקה, כשהדיינים אומרים משהו, בעצם הפסק פרש מבית הדין או משהו כזה, אני לא זוכר את הניסוח המדויק שלו. עכשיו, על פניו זה נראה הזוי. מה אתה אומר, מה זה הדין פרש? איזה מין דבר זה? אני שואל, מאיפה הדין פרש?
נכון.
פרש בלי סוס, כן? פרש בלי ראש. פרש מדיין א', ב' או ג', הדין לא פורש מאף אחד ולא שום דבר. יש דיינים שמתווכחים, כמו שאומר החינוך, ובדרך כלל אני מניח שהרוב צודק, מה פרש פה, איזה פרש ואיזה בטיח. אבל לפי איך שאני מבין כאן, לפי איך שאני מסביר כאן, זה לא מופרך מה שהוא אומר. כי באמת, גם בדין, יש תהליך של פרישה. הפרישה היא לא במובן שבאמת משהו פיזית פורש מהמקום שבו יושבים הדיינים. זה לא הנקודה. הנקודה היא שיש איזה שהם מקורות, הדבר שמונח לפניי, שלגביו אני מתלבט, הוא הדין. אני שואל, מהו הדין? עכשיו, הדיינים הם שלושה מקורות, שכל אחד מהם מטיל צד על השאלה שבה אני מתלבט, כן, מהו הדין? האם ראובן חייב או פטור? אז אתם מבינים שזה בעצם כמו פרישה. זאת אומרת, יש משהו שפרש, והמקורות שמהן הוא פרש, הם מקורות שמטילים עליו צדדים, או דינים. ולכן בעצם גם בבית דין, ברמה המהותית, יש פרישה. לתאר את זה ברמה שהדין פרש מהפה של הדיינים, זה תיאור מטאפורי. אני לא יודע אם הוא התכוון לזה ברצינות או לא, אבל אם הוא התכוון ברצינות אז זה לא נכון. אבל יכול להיות שמה שהוא מתכוון לומר, זה שיש פה באמת תהליך, במהות, יש פה באמת תהליך של פרישה. זאת לא הכללה ממדגם. זה צדדים שיוצאים מתוך מקורות שהדבר שעליו אתה מתלבט פרש מאחד מהמקורות האלה. ולכן יש פה רוב צדדים. ובמובן הזה ההסבר של רבי שמעון סקופ הוא הסבר נהדר למה שאומר המרדכי, שעל פניו נראה איזה מיסטיקה מוזרה כזאת, לא ברור מה הוא רוצה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? כי רבי שמעון סקופ מסיק מכאן, כמו שאמרתי קודם, שהדבר הזה הוא בכלל לא ברור. אבל זה לא נכון שהדבר הזה הוא לא ברור, כמו שאמרתי קודם. הרי הסברה נותנת שבאמת החתיכה הזאת פרשה מרוב החנויות. זה היגיון. גם בלי הפסוק בתורה הייתי מסיק את המסקנה הזאת. אמרתי, כמו שהסברתי בשיעור הקודם, יכול שעדיין צריך את הפסוק כדי להגיד לי שעל המסקנה הזאת מותר גם לסמוך הלכתית ולא לחשוש למיעוט. אבל עצם זה שיש פה בירור, זה ודאי נכון. צריך את הפסוק להגיד שבירור כזה הוא מספיק. לכן זה לא, זה שיש פה בירור זה לא אומר שלא צריך את הפסוק, או זה שיש פסוק זה לא אומר שאין פה סברה, שזה לא דבר מברר, זה אמרתי בשיעור הקודם. אז לכן הפסוק בסך הכל אומר לי, תסתמך על הסברה ההגיונית הזאת, ועובדה שעושים בה שימוש גם בכל מיני מקומות שלא קשורים לפסוקים ולא להלכה ולא ליהדות בכלל. ואנשים עושים שימוש בסברות האלה. אז לכן ברור שיש בזה היגיון. במובן הזה, אני חושב שהטיעון של רב שמעון שקופ ממש לא מחזיק מים, במובן שזה לא ברור. אבל אני רוצה רק להבהיר נקודה חשובה בהקשר הזה. קודם מישהו אמר, שמואל, אמר, מה זאת אומרת, אבל הרי גם בחנויות לכולנו ברור, יש פה סטטיסטיקה, זה 90% שזה כשר. למה שלא נלך אחרי הסטטיסטיקה? אז תראו, אני אביא דוגמה שתמחיש את העניין, או לפני כן אני אגיד את המשפט, את הטענה, ואז אני אביא דוגמה שתמחיש. כל דבר, אחרי שאתה גומר את כל ההנחות שלך, הוא סטטיסטיקה. להגיד שמשהו סטטיסטיקה זה משפט ריק. ושתלוי מה ההנחות שלך שקבעו את ההתפלגות הסטטיסטית. ואז אתה מקבל החלטות על בסיס ההתפלגות הזאת. במקרה של הכללה על בסיס מדגם, אז ההכללה יצרה מסקנה שיש התפלגות של העילוניות, כן, 10% העילוניות ו-90% לא העילוניות בין נשות העולם, ואז אני משיג את המסקנה לגבי האישה שלפניי. זה סטטיסטיקה. אבל מאיפה באה הסטטיסטיקה? מההתפלגות של 90-10. מאיפה אני יודע שיש התפלגות של 90-10? הכללה ממדגם. הכללה ממדגם זה לא סטטיסטיקה. הכללה ממדגם זאת הנחה, שאני מניח שהמדגם הוא מייצג, כמו שדיברנו קודם, בשיעורים הקודמים. אחרי כל ההכללות האלה נוצרת התפלגות, או הנחה כלשהי שזאת ההתפלגות, ועכשיו מתחיל החישוב הסטטיסטי. החישוב הסטטיסטי מתחיל אחרי שיש התפלגות. אבל איך מגיעים להתפלגות? זה תמיד שאלה של הנחות, של הכללות, של תצפיות. יש המון דרכים להגיע להתפלגויות. ובהקשר של החנויות, איך אני, ההתפלגות ל-90-10 של כשר ולא כשר, איך הגעתי לזה? אשמח סברה, אפריורית, לא אשמח הכללה ממדגם. עכשיו, פה הכללה ממדגם יצרה את ההתפלגות, פה הסברה יצרה את ההתפלגות. אחרי שכבר יש לי התפלגות, נכון, זה רק סטטיסטיקה, 90-10, אז אני אניח שכנראה החתיכה כשרה. אבל זה לא חוכמה להגיד שזה סטטיסטיקה. ברור שסטטיסטיקה, אחרי שהנחת שבאמת זאת ההתפלגות. השאלה החשובה יותר זה איך אתה יודע שזאת באמת ההתפלגות. ופה יש הבדל בין רוב דאיתא ורוב דלייתא קמן. הבאתי לזה דוגמה, אם אתם זוכרים, באחד השיעורים הקודמים. נגיד שאני אני מטיל מטבע. אם אני יודע שהמטבע היא הוגנת, אז ההתפלגות בין אס לבין פאלי זה 50-50. מה קורה אם אין לי שום מידע על המטבע? לא יודע עליה כלום. יכול להיות שהיא הוגנת, יכול להיות שהיא לא הוגנת, יכול להיות שיש הטעיה לפה, הטעיה, אין לי מושג. עכשיו אומרים לי, אתה חייב להמר. מה הסיכוי שהיא תיפול על פאלי? אני מניח שרובנו היינו מהמרים על 50%, נכון? עכשיו פה זה 50% שנוצר מתוך וקום במידע, אין לי שום מידע. אבל בגלל שאין לי שום מידע, אין לי שום אפשרות להעדיף את העץ על הפאלי או להפך. אז אני אניח שההתפלגות היא 50-50. במקרה הקודם יש לי מידע פוזיטיבי, המטבע היא הוגנת. אם אני יודע שהמטבע היא הוגנת, אז ההנחה שלי שזה 50-50 היא הנחה שמבוססת על מידע. בשני המקרים, בסוף בסוף יש לי התפלגות, 50-50. והחישוב הסטטיסטי שלי יגיד, מה הסיכוי שזה ייפול פעמיים על 3? 1/36, נכון? זה יענו בשני המקרים. ובשני המקרים יגידו לי, רגע, זה סטטיסטיקה, מה זאת אומרת? לא, זה לא סטטיסטיקה במובן הפשוט הזה. אחרי שיש התפלגות, החישוב הסטטיסטי אומר 1/36. אבל איך הגעת להתפלגות? אתה הגעת להתפלגות בדרכים לגמרי שונות. לכן, למשל, סטטיסטיקאים הרבה פעמים יגידו לכם שהמקרה השני הוא בכלל לא סטטיסטיקה. זה סתם, זה דמוי סטטיסטיקה, זה לא באמת סטטיסטיקה. זה רק מינוח, אבל הטענה שאני אומר, שלהגיד שמשהו הוא סטטיסטיקה, זה לא אומר כלום. אחרי שיש התפלגות, אז ברור שהחישוב הוא חישוב מתמטי, סטטיסטי, אני יכול להגיד לכם מה התוצאה לכל אירוע במרחב המאורעות. אבל מאיפה ההתפלגות יצאה? ההתפלגות אף פעם לא יוצאת משיקול סטטיסטי, ההתפלגות יוצאת מתוך הנחות שלנו. או הכללות מתצפיות ממדגם, או סברות, כמו ברוב דאיתא קמן, או מה שלא יהיה. ההתפלגות היא תוצר של הסברות שלנו. ואחרי שיש התפלגות, מתחילה המתמטיקה. למה? אני אביא דוגמה לעניין הזה, תראו. בדרך כלל בלוגיקה עושים הבחנה בין שלוש דרכי עסק. יש אנלוגיה, אינדוקציה ודדוקציה. דדוקציה זה מהכלל לפרט, כן? כל הכיסאות יש להם מושב ומשענת, הדבר הזה הוא כיסא, לכן לדבר הזה יש מושב ומשענת. זה דדוקציה, נכון? אם זה נכון לכל הכיסאות, זה בפרט נכון לכיסא המסוים הזה. אנלוגיה זה מפרט לפרט אחר. כן, הכיסא הזה יש לו מושב ומשענת, גם הוא כיסא, אז כנראה גם לו לא יש מושב ומשענת. זה אנלוגיה, נכון? אינדוקציה, הכיסא הזה יש לו מושב ומשענת, כנראה כל הכיסאות בעולם יש להם מושב ומשענת. זה מהפרט אל הכלל, אוקיי? אלה שלוש דרכי העסק. מקובל לחלק בלוגיקה את דרכי העסק לשלוש, מפרט לכלל, מפרט לפרט ומכלל לפרט, אוקיי? עכשיו, העסק מהכלל אל הפרט הוא עסק הכרחי. אם כל הכיסאות יש להם מושב ומשענת, אז הכיסא, הדבר הזה שהוא גם כיסא, ודאי יש לו גם כן מושב ומשענת, כי הוא אחד מהכיסאות. זה הכרחי. כן, זה לוגיקה. האם אנלוגיה גם היא לוגיקה? הכיסא הזה יש לו מושב ומשענת, הוא גם כיסא, אז יש לו גם מושב ומשענת. טוב, כמובן שאלה סמנטית. אתם יכולים לקרוא גם לאנלוגיה לוגיקה. אז אני אשאל שאלה אחרת, לא אם אנלוגיה היא לוגיקה, אלא למה האנלוגיה היא לא דדוקציה? מה זאת אומרת? הרי על מה מבוסס בעצם העסק האנלוגי? אני אומר, אם הכיסא הזה יש לו מושב ומשענת, גם הוא כיסא, לכן גם לו יש מושב ומשענת. על מה זה מבוסס? זה כמובן מבוסס על ההנחה שמה שקיים בכיסא אחד קיים בכל הכיסאות האחרים גם, נכון? זה בעצם מה שהנחתי בסאבטקסט. אז בואו נשים את הסאבטקסט הזה על השולחן. עכשיו אני מציג טיעון. הכיסא הזה יש לו מושב ומשענת. כל מה שקיים בכיסא אחד קיים בכל הכיסאות. מסקנה, גם בכיסא ההוא יש מושב ומשענת. אתם מבינים שעכשיו זה דדוקציה? עכשיו זה לוגיקה, זה דדוקציה, תאורה למהדרין. אותו דבר עם אינדוקציה. אז מה בכל זאת מבחין בין האנלוגיה לבין הדדוקציה? שניהם בסוף מסתיימים בטיעון לוגי תקף, שהמסקנה שלו נובעת בהכרח מההנחות. אז מה ההבדל בין אנלוגיה לבין דדוקציה?
תעשה עוד הנחה.
מה?
תעשה עוד הנחה.
כל טיעון יש הנחות. באנלוגיה יש את ההנחות האלה, בדדוקציה יש את ההנחות האלה.
פחות מהם ישר בדדוקציה.
מה?
דדוקציה אין את הצורך בהנחה הזו, זאת אומרת יש בין אחד, יש לכולם.
לא, בסדר, זה טיעונים שונים, אבל הם שניהם דדוקטיביים בעצם. בשניהם המסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות.
טיעון הוא תקף.
ההבדל הוא בשאלה איך הגעתי להנחות. זאת אומרת, כשאני מניח את ההנחה שמה שקיים בכיסא אחד קיים בכל הכיסאות, זאת הנחה שיסודה באינדוקציה, נכון? לכן, בהנחה הזאת אני לא בטוח. עכשיו, נכון שאם אני מאמץ את ההנחה הזאת, משם והלאה הטיעון הוא דדוקציה צרופה. זה טיעון לוגי תקף. אבל, אחת מההנחות שעליהן מבוסס הטיעון התקף הזה, היא הנחה שהיא לא בטוחה, היא יצאה מתוך אינדוקציה. אז לכן, כל טיעון עלי אדמות שתעלו פה, אני יכול להפוך אותו לדדוקציה. איך? אם אני אוסיף את ההנחות המובלעות שלכם, ואני אנסח אותם במפורש, אשים אותם על השולחן. ברגע שאני אשים את כל ההנחות על השולחן, כל טיעון הוא דדוקציה. אין טיעון ביקום שהוא לא דדוקציה. פעם שאלתי סטודנטים, כן, באתי בחשיבה ביקורתית, משהו, לא זוכר כבר מה היה הקורס, אז שאלתי אותם, אם אני אומר נגיד ש... אם אני אומר שבקוביה הוגנת, הסיכוי לקבל 5 הוא שישית. זה טענה אחת. טענה שנייה, שואלים אותך, בכמה מההטלות תקבל 5? אז אני אומר בשישית מן ההטלות. האם אמרתי אותו דבר? אז אני טוען שלא. הטענה השנייה היא טענה לא הכרחית, היא לא דדוקטיבית. זאת השערה שבהחלט יכולה להתברר כלא נכונה. הטענה הראשונה היא נכונה בהכרח, היא דדוקציה. כשאני אומר שהסיכוי לקבל 5 הוא שישית, עם נתון שהקובייה היא הוגנת, כן? הסיכוי לקבל 5 הוא שישית, זה טענה ודאית. זה לא אומר מה יקרה בפועל כשאני אטיל את הקובייה. כשאני אטיל את הקובייה, האם אני אקבל תוצאה שמתאימה להתפלגות הבסיסית? ממש לא. יש חוק המספרים הגדולים, שאם אני אטיל הרבה מאוד פעמים, זה ישאף אל הגבול, כן, משפט הגבול המרכזי. זה ישאף אל ההסתברות, אל התוחלת, אוקיי? אבל במספר מסוים, של מספר נתון של הטלות, כשאני אגיד שבשישית מהמקרים זה ייפול על חמש, זו אמירה שהיא ממש לא נכונה בהכרח. להפך, הסיכוי שהיא תקרה הוא מאוד קטן. כמעט אפסי. אז הראשון הוא דדוקציה, הוא משפט הכרחי, והשני לא, למרות שהם נראים נורא דומים. הסיכוי לקבל חמש הוא שישית, ובשישית מהפעמים נקבל חמש. הסיכוי לקבל חמש הוא שישית זה משפט במתמטיקה. זה לא ניבוי על המציאות. זה משפט במתמטיקה.
הרב,
השאלה,
אבל ב, ב...
בכמה מהמקרים אני אקבל חמש כשאני אטיל את הקובייה, זה שאלה בפיזיקה. השאלה מה יקרה בעולם. זה לא שאלה
אבל בשישית מהמקרים אני אקבל חמש, המשפט הזה נכון ככל שאנחנו נטיל אותו יותר.
נכון.
נכון?
אוקיי.
ככל שנשאף יותר לאינסוף בעצם.
בגבול של אינסוף מקרים זה יהיה במדויק.
אבל ו... אוקיי.
כן. ואני, כשאני מדבר על מקרה, מספר סופי של מקרים, אני עדיין, אם אני אצטרך לאמר, אני אאמר על זה ששישית מהפעמים הוא ייפול על חמש. למה? כי ההסתברות היא שישית. עכשיו, זה שההסתברות היא שישית זה משפט במתמטיקה. אבל זה שזה ייפול בשישית מהפעמים על חמש, זאת השערה שמה שיתממש פה זה באמת אותה הסתברות מתמטית. וההשערה הזאת רחוקה מלהיות ודאית. בקיצור, מה שאני רוצה לטעון, זה שכל טיעון שתעלו בדעתכם, אפשר להפוך אותו לדדוקציה. אם תוסיפו את כל ההנחות המובלעות, ותשימו אותם על השולחן בפירוש. אז כל האנלוגיה היא דדוקציה. אני אומר, הכיסא הזה יש בו מושב ומשענת, ומה שיש בכיסא אחד יש בכל הכיסאות, שתי הנחות, מסקנה, בכיסא הוא יש גם מושב ומשענת. זה דדוקציה. המסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות. למרות שתיארתי פה הליך שהוא אנלוגיה, הוא לא דדוקציה. אבל מה? את ההנחה של האנלוגיה עצמה הכנסתי בתור הנחה מפורשת בטיעון. ברגע ששמתי אותה בתור הנחה מפורשת בטיעון, המסקנה נכונה בהכרח. אם באמת אני מאמץ את ההנחה הזאת. היא נובעת בהכרח מן ההנחות. לא שהיא נכונה בהכרח. היא נובעת בהכרח מן ההנחות. מבינים את ההבדל? עכשיו, מה שאני רוצה לטעון, זה שאותו דבר קורה ברוב דאיטה ולאיטה כמן. אנחנו רגילים להגיד, טוב, זה סטטיסטיקה, מה זאת אומרת? גם פה 90%, גם שם 90%. זה כמו להגיד, טוב, זה דדוקציה, זה בטוח נכון, גם פה זה נובע מההנחות, וגם שם זה נובע מההנחות. זאת חוכמה קטנה מאוד. כי השאלה, מה האיכות של ההנחות שלי? זה מה שחשוב. בדרך כלל, הבאג שיש בטיעונים, זה לא ההסקה של המסקנה מההנחות. זה האיכות של ההנחות עצמן. להסיק את המסקנה מתוך ההנחות זה בדרך כלל די פשוט. כשאני אתקוף עמדה שאני לא מסכים לה, בדרך כלל יתברר שאני לא מסכים לאחת מההנחות. לא שבטיעון נפלה טעות. יכול לקרות, אבל זה יחסית נדיר. בדרך כלל יש לנו ויכוח על ההנחה. ולכן להגיד שמשהו הוא לוגיקה, זה לא אומר כלום. תגיד לי על איזה הנחות יושב הטיעון הלוגי שלך. כי הבעיה יכולה להימצא, אם יש בעיה, היא בדרך כלל תימצא בהנחות. לא בטיעון, לא בהסקה של המסקנה מתוך ההנחות. אותו דבר אצלנו. כשאתה אומר לי שחתיכת הבשר הזאת 90% שהיא קשרה, אתה אומר לי, מה זאת אומרת? הרי יש התפלגות, 90-10. אז זה חישוב מתמטי, זה סטטיסטיקה, זה ברור שזה 10% טרף, 90% קשר. לא נכון. כשההתפלגות היא 90-10, אני אשאל אותך, איך אתה יודע שההתפלגות היא 90-10? אחרי שאתה כבר החלטת שזאת ההתפלגות, מכאן ועלה זה סטטיסטיקה, זה חישוב מתמטי. השאלה הגדולה זה איך הגעת למסקנה שזאת ההתפלגות. בפרקי טבע זה הכללה ממדגם, וברוב דאיתא כמן זאת סברה. הרבה פעמים סברה שנובעת מהיעדר מידע, לא ממידע פוזיטיבי, אלא מידע נגטיבי. אין לי שום מידע אחר, אז אני מניח שכל החנויות באותו מעמד.
אבל זה ההנחה של המשנה, היא אומרת תשע חנויות מולך, אז זה, היא נציבה מוכה את התנאים, לא אומר לך, תקח בחשבון שאם יקרה דבר כזה. נו, אז איזה סברה אני צריך? זה ההנחה. זה
הייתה סברה שסיכוי הפרישה מכל החנויות הוא שווה.
אז זה כן סטטיסטיקה כשאין לנו שום
נתון. לא, זה לא סטטיסטיקה. זאת הנחה שמובילה לתוצאה שהיא התפלגות סטטיסטית, 90-10. מכאן והלאה מתחילה הסטטיסטיקה. אחרי שיש התפלגות, תתחיל לעשות את החישובים להשתמש בהתפלגות. אבל להגיע להתפלגות זה אף פעם לא סטטיסטיקה, זה תמיד הנחות שלנו. אתה יודע, זה פעם חשבתי על זה, שאומרים שסיכוי של משהו הוא אפס, זה שיבוש, שיבוש מאוד יפה, תחשבו על זה פעם. אולי עכשיו הפעם תהיה הפעם הזאת. כשאני אומר שסיכוי של אירוע מסוים הוא אפס, זה לעולם לא תוצאה של חישוב סטטיסטי. לעולם. ושחישוב סטטיסטי תמיד יהיה סכומים ומכפלות. כן, אירוע מסוים הוא חיתוך של כמה אירועים פלוס חיתוך של כמה אירועים אחרים, אז זה בעצם סכום של מכפלות. סכום של מכפלות של מספרים בין 0 ל-1 אף פעם לא נותן 0. בשביל להגיע לתוצאה 0 צריך שאחד המוכפלים יהיה 0 בעצמו. מאיפה אתה יודע שזה 0 המוכפל הזה? לעולם לא מסטטיסטיקה. תמיד מתוך הנחה שלך. יש לך איזשהו ידע שאתה יודע שהסיכוי לדבר כזה הוא 0. אבל כשאתה אומר שהסיכוי לזה הוא 0, זה לא תוצאה של חישוב. זאת הנחה שאתה מניח. שכל ישר, אתה, כן? לכן אני אומר, זה לעולם לא תוצאה 0 היא לעולם לא תוצאה של חישוב סטטיסטי. לעולם לא. זה תמיד, תמיד הנחה שלנו. שהסיכוי למשהו הוא אפס. כי אפס הוא אף פעם לא תוצאה של חישוב שהוא סכומים ומכפלות, של מספרים חיוביים, כן, בין אפס לאחד.
אני רוצה לחזור רגע לעניין של הבית דין, הפרישה. הקטע הזה של להשוות בשר שפרש מאחד מהחנויות, ולעשות את זה אחר כך לרעיון או, או, או דעה שפרשה מתוך הדיינים, על פניו זה לא נראה לי לגמרי, אבל אני שואל עוד שאלה. הרי כל הנושא של הפרישה, או המגיעים שהולכים כדעת הרוב, בגלל שזה פרש מהחנויות וכולי, הכל עוסק בנסו הבעיה שמובאת בפני בית הדין. יש בעיות, מביאים אותם בפני בית הדין, ואנחנו עכשיו נותנים כללים איך בית הדין יפסוק. פתאום אתה את הכלל הזה מעביר לבית הדין עצמו. מה הקשר בכלל בין שני הנושאים האלה? בית הדין הוא זה שצריך לפסוק.
באמת אין
למה
קשר.
מה?
באמת אין שום קשר. כל דיין בפקוד מגבש את עמדתו לפי כללי ההלכה. אבל עכשיו נוצרו חילוקי דעות בין הדיינים.
נכון, אבל אני...
מסדר שני, מסדר מטה הלכתי. מה עושים כשיש חילוקי דעות? וכאן בא
בסדר.
הרוב.
אני מבין שצריך ללכת לפי הרוב, אבל אני לא מבין למה צריך לקחת את הדוגמה מהנושא של הרוב, מהבשר שפרש מהחנויות.
לא, הפוך.
אתה אין לך, אין לך ברירה, אין... מה?
המקור הוא הדיינים, חתיכת בשר נלמדת מהדיינים. לא הפוך.
לא הפוך?
לא, מה
לא
פתאום?
הפוך.
הפוך. המקור בתורה זה אחרי רבים להטות, זה על הדיינים. וזה הגמרא בחולין, ראינו את הגמרא. הגמרא בחולין אומרת שמזה, מהדיינים, אנחנו לומדים גם על הרוב של בשר מחנויות.
אה, אוקיי, טוב.
הרב, הרב, אני לא הבנתי עדיין למה הרב חולק על הסוף שזה רק הנהגה. הרי מבחינת החטיפות, אנחנו יודעים שזה, אנחנו לא יודעים, 10% שזה תרב, אם זה היה רע, לא היית אוכל. אתה אוכל כי זה הנהגה.
לא, שאתה עוד פעם, אז אני אחזור על מה שאמרתי בשיעור הקודם. לכן צריך את הפסוק.
אחרי זה הנהגה.
אמרתי שזה שיש היגיון סטטיסטי, וזה שיש פסוק, זה לא סותר. זה שיש היגיון סטטיסטי, זה עוד לא אומר שאפשר לסמוך עליו להלכה, כי ברעל, כמו שאמרת, לא היינו סומכים על 10%.
זה הנהגה, אולי לזה הוא התכוון שזה הנהגה.
אז גם ברוב דלית הקמן זה אותו דבר. אם יש לך רוב דלית הקמן שזה 10% רעל, היית אוכל?
זה לא רוב דלית הקמן.
אתה חזרת בתשובה פה, שמואל. קודם הסברת לי שזה סטטיסטיקה סברה פשוטה, רוב דלית הקמן. עכשיו אתה חוזר לזה שזה רק הנהגה.
הוא חולק על רציפות הסובייקט, אני לא תומך במה.
אוקיי. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, זאת בעצם הטענה, ואני חושב שזה מחדד מאוד טוב את ההבדל בין רוב דאיתא ורוב דלאיתא כמן, ואת את מושג הפרישה, ואת המושג של הכללה ממדגם. עכשיו אני רוצה להתחיל קצת את השלב הבא, אני רוצה לדבר קצת על הכללות ממדגם, שזה בעצם החולשה המהותית שיש ברוב דלייתא קמן. עכשיו, כשאנחנו באים לדון בהכללה ממדגם, אז יש כמובן, כבר הזכרתי לא פעם, את בעיית האינדוקציה של יום. כן, יום בעצם טוען שהעובדה שראית את השמש זורחת כל בוקר לא אומרת שהיא תמשיך לזרוח גם כל בוקר מהיום והלאה, או ממחר והלאה. מה שהיה עד עכשיו לא בהכרח ימשיך גם הלאה. ולכן ההנחה כל כך מובנת מאליה בעינינו, שאם יש משהו שמתקיים במקרים שפגשנו, אז הוא כנראה מתקיים גם בכל המקרים האחרים, עתידיים או מקרים שלא ראינו, לא משנה, היא הנחה שאין לה בעצם מקור לא הגיוני ולא אמפירי. ולכן דיוויד יום בעצם טוען שהאינדוקציה זה איזשהו סוג של הזיה, לא יודע מה, הנחה חסרת בסיס שלנו, כי בעצם זה סוג של ספקולציה. ואמרתי שמי שאומר שרוב דלייתא קמן הוא חלש יותר, כנראה בעצם מתבסס על בעיית האינדוקציה של יום. הוא בעצם אומר שאתה עושה הכללה ממדגם, אתה מניח שהמדגם הוא מדגם מייצג, אפשר לעשות ממנו הכללה לכלל המקרים, וזאת מניין לך. יש פה איזשהו סוג של הכללה. לעומת זאת בחנויות, איכשהו נראה מובן, כל המידע בפניי, אני רואה, יש פה 9 חנויות, יש אחת טריפה ותשע כשרות, אני לא עושה שום הכללה, שום ספקולציה, אני רק מניח דברים בתוך עולם הידע שיש בידי, שזה אוסף חתיכות הבשר שיש בעיר הזאת. ולכן זה נראה יותר חזק. זאת החולשה של הרוב דלייתא קמן, היא חולשה שנובעת מבעיית האינדוקציה של יום. מזה שבעצם היכולת שלי לעשות הכללה ממדגם, היא יכולת שבעצם אין לה בסיס אמיתי. זאת השערה של השכל הישר, אבל אין לה בסיס ממשי, לא אמפירי ולא לא הגיוני. או נגיד ככה, לא אמפירי. זאת אומרת, אם זה בסיס הגיוני בעיני יום שהיה אמפיריציסט, זה לא מספיק. עכשיו, איפה רואים את זה בהלכה? אז ההלכה, יש סוגיות מפורשות בהלכה שעוסקות באינדוקציה ובבעיית האינדוקציה. וזה, אחת מהן למשל, זה בעיה של חזקת 3 פעמים. אנחנו מכירים הרבה מאוד מקרים שבהם ההלכה אומרת שמה שקרה 3 פעמים חזקה שימשיך לקרות גם הלאה. כמה דוגמאות, שור שנוגח 3 פעמים הוא שור מועד, הצפי הוא שימשיך לנגוח הלאה. וסתות, אישה שראתה 3 פעמים וסת, עם איזושהי חוקיות, וסת החודש, הפלגה, לא משנה, עונה בינונית, אבל איזושהי חוקיות קבועה, אנחנו מניחים שהחוקיות הזאת תמשיך הלאה. הגמרא קושרת את חזקת 3 שנים בקרקע, גם כן לחזקת 3 פעמים, בתחילת פרק חזקת הבתים. מתו ילדיה מחמת מילה, כן, אישה שילדה ילדים, ושלושה ילדים שמלתי אותם מתו אחרי זה. הילד הרביעי כבר לא מלים אותו. כי אם אצל 3 ילדים זה קרה, אז אני חושש שזה יקרה גם בילד הרביעי. אישה שמתו בעליה, 3 בעלים התחתנו איתה ושלושתם מתו. הרביעי אסור לו כבר להתחתן איתה, זה מסוכן. וכן הלאה, יש הרבה מאוד מקרים בהלכה שאנחנו מתבססים על חזקת 3 פעמים. חזקת 3 פעמים הזאת היא למעשה בעצם אינדוקציה, נכון? דבר קרה פעם אחת, קרה פעמיים, קרה 3, אני מניח שזה כנראה יקרה גם בכל הפעמים האחרות. כמובן, שום דבר לא בטוח, באינדוקציה אף פעם לא בטוח. אבל אם אתה שואל אותי מה סביר יותר, סביר יותר שזה יקרה גם בפעמים הבאות. זה בעצם הכלל של האינדוקציה. כמובן, אינדוקציה מדעית, לא מתמטית. אינדוקציה מתמטית זה דדוקציה. כן, זה ברור. סתם שיתוף השם. אינדוקציה מדעית, הכוונה זה הכללה מדוגמאות. אינדוקציה מתמטית זה לא הכללה מדוגמאות. אינדוקציה מתמטית זאת הוכחה גמורה. בכל אופן, ההכללה הזאת, הבסיס דוגמאות, זה בעצם אינדוקציה. עכשיו, מה שקורה, המקור חביב לעניין הזה, כן, זה רב חיים הידוע, בסוגיית חגיגה. נכון, זה בחגיגה, נדמה לי. משום מה ברח לי, אני לא זוכר כבר. הגמרא דנה לגבי שוטה. מי זה שוטה? אז הגמרא מביאה שלושה סימנים של שוטה. משום מה אני לא מוצא את זה כרגע. הנה, כן. מה בחגיגה בג' עמוד ב'. הגמרא אומרת, יש שלושה סימני שוטה. כן, זה רב חיים ידוע. תנו רבנן, איזה הוא שוטה? היוצא יחידי בלילה, והלן בבית הקברות, והמקרע את כסותו. כן, יש לו שלושה סימנים. איתמר, רבונה אמר, עד שיהיו כולן בבת אחת. צריך את שלושת הסימנים כדי לקבוע שהוא שוטה. רבי יוחנן אמר, אפילו באחת מהן. מספיק שהוא עושה את אחד מהדברים, אפשר להכריז עליו כשוטה. איך ידעמי? זאת אומרת הגמרא, אידה אפית להו דרך שטות, אפילו בחד הנמי. כן, אם הוא עושה את זה בצורה שאין בה היגיון, אז מספיק סימן אחד בשביל להכריז עליו כשוטה. אידה לא אפית להו דרך שטות, אפילו כולו נמי לא. לעולם דקה אבית לו דרך שטות. הוא עושה את זה בדרך שטות. אין לנו הסבר הגיוני. אבל, ועלן בבית הקברות אימור כדי שתשרה עליו רוח תומה הוא דקה אבית. נגיד שמישהו לן בבית הקברות. טוב, אולי הוא עשה את זה כדי שתשרה עליו רוח תומה. זאת אומרת, יש היגיון מאחורי המעשה שלו, אז לא צריך להניח שהוא שוטה. ויוצא יחידי בלילה, אימור גנדרי פס אחדי. כן, תפס אותו גנדרי פס, הוא יוצא לבד בלילה. ומקרע את כסותו, אם הוא בעל מחשבותו. כן, הוא שקוע במחשבותיו וקורע את כסותו. אז אומרת הגמרא, כיוון דאבדינו לכולו, הבו להו, הבו להו, כמי שנגח שור, חמור וגמל, ונעשה מועד לכל. עוד פעם, הקשר המעניין לנגיחות של שור, לשור מועד. כן, אז רואים שהגמרא עצמה קושרת את זה לחזקת שלוש פעמים. והגמרא אומרת שאם יש לו שלושת סימנים, אז הוא שוטה. אז שואל רב חיים, אז לכל סימן לחוד הוא לא מספיק כדי לקבוע שאתה שוטה. כי אם הוא יוצא לבד בלילה, אם הגנדריפס אחדה. כן, תפס אותו גנדריפס. לכן הוא יוצא לבד. רוצה רוח תומה, לשרות עליו רוח תומה עם אולן בבית הקברות בלילה. בסדר? אז הוא אומר, שני סימנים לא מספיקים. למה שני סימנים לא מספיקים? נגיד שהוא גם יוצא בבית הקברות, גם לנו בית הקברות בלילה, וגם יוצא יחידי. כי זה בגלל הגנדריפס, וזה בגלל הרוח תומה. אז אומר רב חיים, אז למה בשלושה לא? אז תגיד, גם בשלושה. זה בגלל גנדריפס, זה בגלל אחוז במחשבות, וזה בגלל רוח תומה. אז גם שלושה זה לא ראיה. איפה המעבר בין שניים לשלושה? אז אומר רב חיים כך, אם יש לך מקרה אחד, יכול להיות שיש לך הסבר, ויכול להיות שהוא קרה במקרה. אם יש לך שני מקרים, יכול להיות, הסתברות כבר יותר נמוכה, אבל עדיין יכול להיות שכל אחד מהם לחוץ זה מקרה. יש לך הסבר שמשתף את שני, כן, נגיד שהוא גם יצא יחידי בלילה, וגם לן בבית הקברות. אז יש לך שתי אפשרויות, או שהוא שוטה, אז זה הסבר אחד שמסביר את שתי ההתנהגויות, או שהוא יצא אולן בבית הקברות כי הוא רצה רוח תומה, והוא יצא יחידי בלילה כי גנדרי פסח דה. כל אחד מהם יש לי איזשהו הסבר אחר. אז ברור שיותר סביר לקחת הסבר אחד שתופר את שני המקרים, מאשר שני הסברים שכל אחד מהם תופר מקרה אחד. אתר של אוקם. אבל שני מקרים זה כנראה לא מספיק מובהק. אומר רב חיים, אבל שלושה מקרים, זה כבר מובהק מספיק. מה זאת אומרת? אם הוא גם יצא יחידי בלילה, גם לן בבית הקברות, וגם מקרע את בגדיו, על כל אחד מהמקרים יכול להיות הסבר שזה קרה מסיבה כלשהי, סתם. זה לא אומר שהוא שוטה, כי כל אחד יש לו הסבר בנפרד. אם היו שניים, אחד כזה, זה ודאי לא סימן שהוא שוטה. שניים כאלה, גם לא סימן מובהק שהוא שוטה, כי עדיין יכול להיות שפה זה בגלל הרוח תומה, ופה זה בגלל המחשבות. אבל אם קרו שלושת הדברים, אז עדיין יכול להיות שזה בגלל המחשבות, זה בגלל רוח תומה, וזה בגלל גנדריפס. אומר לא, אבל אם יש לי הסבר אחד שתופר את שלושת המקרים, אז זה עדיף על שלושה הסברים שונים שכל אחד מהם תופר מקרה אחד. והגמרא עצמה הרי מדמה את זה לנגיחה של שור מועד. נכון? נגח שור, חמור וגמל. מה זאת אומרת? הגמרא מבינה שהמקרה של שוטה הוא בעצם דוגמה לחזקת שלוש פעמים. אם משהו קורה בשלושה מקרים שונים, כנראה שההסבר שמסביר את שלושת המקרים הוא ההסבר הנכון. אתם מבינים שמה שיש כאן זה בעצם עקרון האינדוקציה. אם משהו קרה
אבל
פעם אחת,
למה...
קרה פעמיים, קרה שלוש פעמים, אז כנראה שיש פה איזשהו חוק כללי.
אבל למה אפשר להפעיל את אותו היגיון על שניים, על פעמיים?
אפשר היה, אבל זה לא מספיק מובהק. זה קשור לשאלה הקודמת, כמו שאמרנו קודם, ש-90%, נגיד שחנויות בעיר זה 90-10. עדיין צריך פסוק. למה צריך פסוק? כי אם היה לי 10% שזה רעל, בלי פסוק הייתי שותה?
אז בשביל הנורמה.
בדיוק. אז גם פה אותו דבר. בשביל לקבוע נורמטיבית שיש לו דין של שותה, אני צריך מובהקות של שלושה מקרים. נכון שגם בשני מקרים סיכוי לא רע שהוא שותה. לא מספיק כדי לקבוע עליו דין שותה הלכתית. בסדר? לכן ברור שככל שמספר המקרים, אז היה יכול להיות גם על חמישה מקרים, כי בחמישה מקרים זה עוד יותר מובהק. אז צריך את הפסוק או את הכלל ההלכתי שאומר לי איזה רמת מובהקות מספיקה כדי לקבוע את הכלל ההלכתי. וההלכה אומרת שלושה מקרים. זאת רמת המובהקות הדרושה. זאת אומרת שבעצם מדובר כאן על הכללה מתוך מדגם של כמה מקרים שפגשתי. כמו הכללה מדעית. וזה שור מועד וזה גם סימני שוטה, וכנ"ל גם שאר הדוגמאות שהבאתי קודם. עכשיו, יש שאלה, בתפיסה הפשוטה, נסח את זה ככה, בתפיסה הפשוטה, מה זה הכלל של אינדוקציה? הכלל של אינדוקציה, זה בעצם אומר, שכמה מקרים בדידים, בודדים שאותם פגשתי, נתפסים אצלי כביטוי לחוק שהוא חוק כללי. לכן אני הופך את המקרים האלה לחוק כללי, זה האינדוקציה. נכון? זה בעצם ההנחה של האינדוקציה. שהמקרים הם מקרים פרטיים שבעצם משקפים חוק כללי, או שהמקרים שראיתי הם מדגם מייצג. ואני יכול לעשות מזה הכללה ולייצר מזה חוק כללי. אז כך למשל, אם שור נוגח שלוש פעמים, אז הוא כנראה עם טבע נגחני. ולכן צריך לשמור עליו יותר טוב, ואם הוא ייגח לאבא, אני לא יכול להגיד שהייתי אנוס, כן, אני, זה שור מועד, אני חייב נזק שלם. שלוש פעמים שהאישה רואה וסת, נגיד, באותו תאריך בחודש, אז אני מניח שכנראה יש לה איזושהי נטייה בתאריך הזה בחודש לראות את הווסת. ולכן אני קובע וסת קבועה. בשלושת המקרים נתפסים אצלי כהדגמות של חוק כללי. לכן, שלושת המקרים זה בעצם המדגם המייצג, וכשאני עושה את ההכללה, אני לוקח את המקרים האלה והופך אותם לחוק כללי. אוקיי? זה בעצם הדוגמה ההלכתית. עכשיו, בואו תראו השלכה של העניין הזה. אז פה אני משתף את המקור חיים בהלכות פסח. הוא מדבר על איזושהי בעיה בהלכות חמץ. מצאנו בתוך קדרה איזה שלושה גרגירי חיטה רטובים שהתבקעו מחמת המים, ובעצם זה אומר שהם חמצים. מה שלא התבקע הוא לא חמץ, כי המים לא חדרו לאיפה שיש את הגרעין עצמו, את הקמח. כן? אבל אם זה התבקע, אז המים כבר בתוכו, וזה חמץ. עכשיו, מצאתי שלושה שהתבקעו, והוצאתי אותם. השאלה אם אני צריך להניח שיש בתוך העיסה הזאת עוד גרעינים כאלה. לא רק שיש עוד גרעינים, אלא שהם גם התבקעו, ולכן הם חמץ. זה הדיון שלו, בלי להיכנס לפרטים. אז הוא אומר ככה, אני אקרא רק את הקטע הרלוונטי אלינו. לכן נראה לי ברור, דלא אמרינן חזקת שלוש פעמים, כי אם בדעיק הדבר הגורם, זה מסתבר שיהיה כך. וההיקש השכל, כן, ההיקש השכלי, מחייבהו שיהיה כך. אבל בדבר שנופל במקרה, וליק הדבר הגורם המסתבר כל כך, אין חזקה למקריים. כן? זה ששלושת המקרים קרו, זה לא יוצר חזקה. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר ככה, אם קרו שלושה מקרים, ויש לך הסבר שיכול להסביר את שלושתם, אתה יכול לעשות אינדוקציה ולייצר מזה חוק כללי. אבל אם יש לך שלושה מקרים ואתה לא מוצא היגיון כללי שמשביע שלושת המקרים, אז למרות שזה קרה שלוש פעמים, אנחנו לא נעשה אינדוקציה. והנה לכם הדגמה נהדרת של הבעייתיות שיש באינדוקציה. כי זה שאני עושה אינדוקציה, זה רק בגלל שאני מניח שיש מאחורי הדברים איזשהו חוק כללי. אבל זאת הנחה. ואם לא עליתי על החוק הכללי, או אני לא רואה מול עיניי איזשהו חוק כללי, אז אני לא אעשה אינדוקציה. אז אתם מבינים שבעצם האינדוקציה יושבת על איזושהי סברה שלי. ספקולציה. זה לא תוצאה אמפירית, כמו שהרבה אנשים משלים את עצמם. חוקי הטבע זה לא חוקים שנלמדים בדרך אמפירית. טעות נפוצה, כללית וגסה. לא נכון. התצפיות האמפיריות יוצרות את ההתפלגות במדגם. את ההכללה שאני עושה מהמדגם אל החוק הכללי, זה לעולם תוצאה של הנחה שלי, שמדובר פה במדגם מייצג לחוק כללי. ורק זה מאפשר לי לעשות אינדוקציה. ולכן אם אין לי איזשהו הסבר כזה, נגיד אם היו שלושה מקרים כאלה שבן אדם עושה, ואין לי איזשהו הסבר שתופר את שלושתם, אז אני לא אסיק מזה שום מסקנה, למרות שזה קרה שלוש פעמים. במקרה של סימני השוטה, זה קרה שלוש פעמים, ולכולם יש לי הסבר משותף. כנראה הבחור הוא שוטה. הוא עושה דברים ששוטים עושים אותם. אם יש לי שלוש אינדיקציות לזה, אני יכול לקבוע את החוק הכללי. האיש הוא באמת שוטה. כי זה אינדיקציה לזה שיש לי הסבר שתופר את כל שלושת המקרים האלה, אז כנראה שזה באמת המציאות. הוא באמת שוטה. אבל אם לא הייתי מוצא הסבר, אז למרות שזה קרה שלוש פעמים, לא הייתי עושה את ההכללה. למשל, אישה שהמיתה שלושה בעלים, אמרתי, זה גם דוגמה שהגמרא מביאה, אז אסור להתחתן איתה, כי היא מסוכנת. זה לא כל כך פשוט בגמרא, כי זה תלוי בשאלה מה ההיפותזה או מה ההשערה שלך לגבי סיבת המוות. אם אין לך השערה כזאת, אז יהיה מותר להתחתן איתה גם אחרי שהיא הרגה שלושה בעלים. אני אניח שזה קרה במקרה. רק אם יש לי הסבר כלשהו שמסביר שלושת המקרים, רק אז אני אסור להתחתן עם הבעל הרביעי. ואנחנו נראה את זה, זה הוא עצמו מביא לזה ראיה מגמרא ביבמות. זה כבר אנחנו נראה בפעם הבאה את הגמרא הזאת ביבמות, שזה הדגמה נהדרת של הבעייתיות של עקרון האינדוקציה. אוקיי, אז אני בשלב זה עוצר כאן. אם יש הערות או שאלות.
הרב, איך הרב הבין את הספק שהטיל דוד יום באינדוקציה? מה, דוד יום לא פעל בחיים לפי אינדוקציה?
הוא פעל לפי ההיגיון הזה, הוא רק אמר שזה זה הבנייה שקיימת בתוכנו, אין לה שום בסיס, אין לי משהו יותר טוב כנראה, זה מה שאני עושה. יש לי ויכוח מר עם ג'רמי פוגל בעניין הזה, כן, הטור האחרון שכתבתי על הספר שלו, זה מוזכר שם בקצרה, אבל הוא טוען שדיוויד יום כן מאמין באינדוקציה, הוא רק טוען שאין לזה בסיס אמפירי, לכן זה לא בטוח. ואני אומר שזה שטויות. זה שזה לא בטוח זה ברור, מי אומר שזה כן בטוח? שזה לא צריך את דיוויד יום. דיוויד יום הוא אמפיריציסט, ואתה טוען שמה שלא יוצא באופן אמפירי הוא לא נכון, לא שהוא לא בטוח.
אז איך הוא בכל זאת פועל לפי...
הוא אומר, ככה אני מותנה, אין לי משהו יותר טוב לעשות, אז אני עושה את זה ככה. אתה שומע תשובות כאלה מהרבה ספקנים.
הוא היה חי לפני ניוטון, אז הוא לא היה סומך על זה ש... דבר יפול, אם הוא יעזב אותו באוויר, זה לא הגיוני.
לא, הוא כן היה סומך, למה לא היה סומך?
אם לא היה לו חוק, אם לא היה לו... הוא ראה אלף פעמים שזה נופל.
הוא מתרשם שדברים נופלים אל הקרקע. זה שהוא לא יודע את התיאור המתמטי של החוק, אז מה? כולם מבינים שדברים נופלים לקרקע. גם לפני ניוטון הבינו את זה.
הוא לא האמין שזה יקרה שוב, באמת הוא לא האמין שזה יקרה שוב.
אני אומר, אני חושב שהוא כן האמין. אבל הוא יטען, הוא יסביר לך, שלא, זאת רק הבנייה, מה זה האמין? הייתה לו תחושה כזאת. הוא טוען שהתחושה הזאת זה סתם הבנייה, אין לה שום תוקף אמיתי. זה כמו שמסבירים כל אלה שמכחישים את עניין הבחירה החופשית, דטרמיניסטים. אז הם לא מכחישים את זה שיש להם חוויית בחירה. הם רק טוענים שהחוויה הזאת היא אשליה, זה מוטמע בנו באיזושהי צורה, אבל זה לא באמת נכון. זה לא אומר, הם ממשיכים להתנהג כאילו שיש להם בחירה, בסדר, הכל בסדר. אבל הם מסבירים לעצמם שבעצם זה רק הבנייה, אבל אין לזה בסיס אמיתי.
אני מסיק מזה מסקנות, השלכות, משהו לחיים שלו, לאמונות שלו. זה בדיוק, אם הייתי אומר לו, אתה מוכן להמר על זה איזשהו סכום שדבר לא ייפול
איזה
לו.
הימור הוא יכול לעשות אחרת? מה הוא יעשה אחרת? נגיד שהוא לא עולה על מטוס, כי אתה יודע, זה ששלוש פעמים מטוס לא יתרסק, או 100 פעמים, מי אומר שבפעם ה-101 הוא לא יתרסק? אז הוא לא יעלה על מטוס. אבל באותה מידה, מי שלא עולה על מטוס יכול למות גם כן. זה לא קרה עד עכשיו, זה לא אומר שזה לא יקרה מעכשיו. אין לו על מה להמר, אתה חי בעולם קפקאי לחלוטין. אין לך איך להתנהג. עוד הערה? עוד שאלה? אוקיי. אז לילה טוב, להתראות.
תודה רבה.
שלום.